הקלטה, כאילו תקלוט את זה גם.
המשך, המשך.
חובב תימני מושבע.
יש לי עושה תמובני.
עידן.
אני עושה ספר, אתה שומע, אמין? יוצא ספר כאילו שלי, כאילו חתם אליהו, חובב תימני מושבע. אני מאוד אוהב את הדבקות שלהם במסורת הזאת. לפני כל לימוד, אין פה תימנים, יגידו, לפני כל לימוד יש להם פסוקים שהם אומרים, נכון? לפני נביאים, לפני תורה, לפני נביאים. הכל מסודר, כמו שצריך. כל לימוד, לימוד של בוקר, לימוד של צהריים, לימוד של הערב. מה צריך? מה אתה אומר?
מה אתם לומדים
מה קוראים סוגים? טוב, אני, אתה כבר תשגור איתו חשבון, לא אני, אני...
לא, חוץ מהארון, נו, תימנים מזן
יקחת. טוב, לא, לומדים, לומדים משנה, לומדים מלאכה, לומדים כל הדברים, אז יש להם פסוקים לפני ואחרי. אבל הכל בנים, אז הוא מביא שוט הראם. הראם כותב שהלימוד של מקרא לא אומרים, לא אומרים יהי רצון הזה, את היהי רצון הזה. ולא רק זה, מביא שם בעוד בשם אחרונים שעל לימוד מדרש ולימוד קבלה ועל לימוד משנה והלכה ולא עיון, גם כן לא צריך להגיד את התפילות האלה. ועל זה אנחנו מקשים. על זה אנחנו מקשים. מה אנחנו מקשים על זה? קודם כל, ככה הוא מביא, המקור שלו זה משות הרעים שאומר שעל מקרא לא אומרים את זה, ועל זה אנחנו רוצים להקשות. למה רוצים להקשות?
כי לא כתוב את זה בשום מקום.
לא,
זה כתוב בכניסה לבית המדרש.
נכון, נכון, זה אומר
כאילו כל לימוד.
לא, יכול להיות שהם למדו את זה מתוך הנוסח שכתוב, לא יודעת כדבר תקלה, עדי לא קשה בדבר הלכה. דבר הלכה, אז מה הם הבינו? מה זה דבר הלכה? דווקא הלכה, כן, כן. אבל דבר הלכה, זה מוכח בגמרא שזה לא הלכה פסוקה, זה לא הלכות.
גם דברי...
זה יותר לימוד, לא, זה יותר הלימוד של... הלימוד הקודם, כתוב שלא יעמוד אדם בתפילה, לא מתוך דבר הלכה, מה דבר הלכה? זה משהו בעיון. חידוש של הבעל קצות החושב, אלא מתוך הלכה פסוקה, הנפרד מחברו, אל יפרד ממנו, אלא מתוך דבר הלכה. מה זה דבר הלכה? מה אתה תגיד לו עכשיו הלכה פסוקה, תגיד לו הלכה שאמר עכשיו עידן במנחה. אתה שאל שהנפרד מחברך, אתה אומר לו, שמי שלא שכח, מי ששכח, עד כמה אני מקשיב לך, מי ששכח לצום ביום חמישי, לא זכר לצום ביום חמישי ותענית אסתר, יצום ביום שישי. עכשיו הולך הביתה, עכשיו הוא זוכר את ההלכה, נגמר ההלכה הזאת. איך הוא יזכור אותך? איך הוא יזכור אותך? אם אתה אומר לו, תגיד לי, מה הדין מי שלא צם ביום חמישי? אתה אומר את זה לא בתור ההלכה פסוקה, אתה אומר את זה בתור דבר שצריך עיון. צריך עיון, אז הוא, בגלל שההלכה הזאת צריכה עיון, אז הוא כל הזמן חושב על הדברים שאמרת. זה דבר הלכה. איך אני אזכור אותך? בגלל דבר הלכה שאמרת. הדבר הלכה זה לא הלכה פסוקה. אנחנו מתפעלים לבורא עליו שלא נתאה בכל השלבים של הלימוד, לא רק בהלכה פסוקה שלו, שלא נתאה. הרב קוק כאילו מביא בספרו עין היה, על הביאור על הפסקה הזאת, לא יקשר בדבר ההלכה, אומר, היינו אפילו בדבר שאינו נוגע למסקנת ההלכה. זה לא הרב קוק, זה אני, זה החברת שלי, לא משהו, הרב קוק כאילו כתב לי פה משהו. דהיינו אפילו בדבר שאינו נוגע למסקנת ההלכה, כי אם להסברת הדברים, גם אז לא יקשה לומר דבר שאינו עולה לפי שורת החוכמה והאמת. זאת אומרת, גם במהלך הלימוד שלי, אני עכשיו לומד עכשיו סוגיית ארבעת המינים, לומד עכשיו על לולב, על סוכה, אני מתבלש שגם אז אני לא אתן, אפילו כשאני מבין, לומד את הסברה, להגיד מה הסברה אומרת, גם אז אני מתפעל בעולם, תכוון אותי, לומר סברה נכונה, למה? כי הסברה הנכונה תשרת אותי בסוף בלימוד שלי. על פי זה אנחנו גם אומרים אותו הדבר גם לגבי מקרא, מדרש, קבלה וכל שאר הדברים. אנחנו מתפללים לבורא עולם שנזכה להבין את התורה. התורה זה לא רק כאילו הלכה פסוקה. זה לא רק ללמוד הלכה. ללמוד הלכה זה העיקר. לא נכון. יש בתורה הרבה 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 סוגים. עיינו, סימן קופנון ה' ביאור הלכה, ארוך מאוד, לא, לא קשה, הוא רק ציטוט. ציטוט של המאה, שמביא החפץ חיים מדרש. שאדם עולה, הנה, יש פה רון מלכה של להגיד שהוא, שאני רב טוב, אדם עולה לבית דין של מעלה. אומרים לו, מה למדת? הוא התחיל להגיד לי, למדתי הלכות, אמרתי על כל המלכות יוצאת, משמחת תורה של תשנ"ט עד תשע"ע. תגיד לו, רגע, מה עם משנה? למדת? למדתי. גמרא, למדת? למדתי. מה עם קבלה? לא, זה לא הספקתי. לא למדתי קבלה. למדת מדרש? לא למדתי. אמונה? למדת? לא למדתי. אדם עתיד להיטבע, כי לא יהיו לו תירוצים טובים. על כל הדברים, על כל הדברים שהוא לא למד, על כל חלקי התורה. לא, אני לא.
היום קצר.
אני אמרה ברכה מרובה, בא פה אבל. מה שאנחנו...
שאין
דורש
שלא מקיים.
קבלה, לא הבנה. תן לי קודם כל להבין...
אין לך
למדת ברסלב? להבין, לא. אנחנו לא יודעים ברסלב. אני עושה את החורם שאני שומע, הכל היום פה ברסלב, אני עושה את החורם. אתם רוצים אותי כבר, בטוח אותי לא יצטרכו על זה. שירים, בריקודים, אתמול הרגו אותי, אתמול בחתונה. חושבים שאני בין ה-20, הולכים לקפוץ איתי.
מרקש תבוא איתם לבריכה, הרב.
אני...
לא נראה לי שהוא לבוא.
אני עכשיו כאילו רק חושב על החתונה של נתי ביום רביעי. ראיתי איך הוא רקד אתמול, מקווה שלא ככה צריך לרקוד גם. טוב, על כל פנים, על כל פנים. כל לימוד, אני חושב שכל לימוד שמכוון אותנו להבין את התורה, להבין את התורה, אתה לומד גם כאילו פרשת השבוע, אתה לומד אותה, אם זה מוסר שיוצא משעה, אם זה יסודות באמונת ישראל, יסודות במחשבת ישראל, יסודות בעבודת השם. כל לימוד כזה צריך להיות לימוד שתצא ממנו עם משהו. הרמב"ן כותב באיגרתו המפורסמת, הנה, איגרת הרמב"ן זה לא סגולה לכלום. איגרת הרמב"ן, היום זה, אני פעם אחת עשו איזשהו שיעור באיזה בית, ביקשו ממני לבוא לתת שיעור וזה. אז אני עושה ממש, אמרו לי, תעשה משהו מפוצץ. משהו באמת, משהו גרנדיוזי. לדעת, פרק שירה, איזה... אני אקסרתי, לא אמרתי, תשמע, אתה רוצה באמת משהו טוב? איך תקנה בחנות של חב"ד שם, שיגר את הרמב"ן ככה יפה. יפה כזה, לא בסידור, בתהילים בסוף כתוב. משהו ככה יפה. תבוא, נלמד את זה שם, נלמד את כל איגרת הרמב"ן. אנשים יקחו את זה איתם הביתה. יקראו פעם בשבוע, גם איך הוא אמר, פעם בשבוע, פעם בחודש, כמה הוא אמר? משהו כזה. זה השיעור הגרנדיוזי שהיה. הרמב"ן כותב שם, באיגרת שלו לבן שלו. תמיד שאתה קם מהספר, לא משנה מה למדת, למדת ליקוטי מוהר"ן, למדת ילקוט יוסף, למדת ספר יוקח נד, ואתם תראו את הספר הזה. כל זה שלמדת, אתה קם ממנו, סוגר אותו, תגיד, רגע, מה יצא לי מהספר עכשיו? עכשיו התקדמתי מעודת השם, עמדתי מסילת ישרים, אני יוצא עכשיו עם משהו, עמדתי הלכה, יצאתי עם משהו, קח את זה איתך הלאה, כן? תמיד, תגיד, עכשיו התקדמתי ממשהו בעבודת השם. הלכה, מוסר, אמונה, תנ"ך, כל מה שלמדת, אתה עכשיו יודע יותר, אתה יכול לקיים יותר. אז אם ככה, אם זה, אם אנחנו מסתכלים על התורה, הסתכלות כללית על כל חלקי התורה, אנחנו צריכים להתפלל על כל דבר ודבר. לכן אנחנו סוברים, אני אומר את זה בשם אחרונים, שלא הביאו את הריהם, הריהם ודאי כבודו במקום אמונה, שעל כל לימוד אנחנו אומרים את זה. כמה שזה, אם היה נגיד דינה של ברכה, תחושש אולי לספק ברכות וכו'. אבל כיוון שאנחנו אומרים את זה, כשאנחנו אומרים את זה בתור תפילה, תפילה אנחנו צריכים, אמרתי, הלשון הזה, דבר הלכה, זה לא מצמצם אותנו על זה הלכה, כמו שהרב קוק מסביר, כל מה שמוביל אותך אל האמת. זאת אומרת, אם זה סוגיה הלכתית, כל מה שאתה לומד בדרך, כל הכללים, כל היסודות, אתה מתפלל שאתה לא תטעה שם. אותו דבר זה גם כן בלימוד תנ"ך, גם בלימוד תנ"ך יכול אדם לצאת כופר הכי גדול. אם הוא לא ילמד את זה נכון ולא יצדו, בלימוד תנ"ך. הרמב"ם כותב באחד מהאגרות שלו. תמיד הרמב״ם שהוא מגיע, תראו, באבות, בכל מיני מקומות, בכל הכתבים של הרמב״ם, שהוא מגיע לאיזשהו משהו אמוני, מרחיב עליו. מרחיב, ומביא דוגמאות, למה? אומר הרמב״ם, חביב עליי, עיקר מעיקרי התורה, יותר מכל תורת משה. מה הכוונה רוצה להגיד לך? הלכה, אם אני לא אסביר לך, יהיה לך הרבה סברים להסביר, שמסבירים את זה. או יהיה לך מקורות אחרים שבהם תמצא הסברים. אבל שיש לך עיקר מעיקרי האמונה, להבין את היסודות של האמונה שלנו, אם בזה אתה תטעה, אוי ואבוי, תטעה בהלכה, לא נורא, יתקנו אותך, אבל אם תטעה באמונה, את שתהיה מסולפת, המצב שלך הוא גרוע מאוד. לכן אני אומר, איך אפשר לא להתפלל, שלא לא להתעי בדברים האלה? בתנך, הנה, כמו שהם הזכרו מקודם, אתם יודעים שראשוני הכופרים לא התחילו מהלכות עבר מן החי, זה לא עניין אותם. התחילו לפרש את התורה איך שהם רצו. לפרש, להגיד, היו שני ישעיהו, והיו ארבע איוב, וחמש משה, וכל מיני, משה כתב מעצמו דברים, ופה הוא הוריד, ופה הוא זה, כי פה התחילו הכל. לכן אני חושב שאנחנו צריכים הרבה, ועוד היום בימינו שכל אחד נהיה חכם גדול, כל אחד מסביר את התורה בגובה העיניים שלו, לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, מי שרוצה, עיינו מאמר של הרב אבינר, על מה זה תנ"ך בגובה העיניים, במרכאות הוא קורא לזה, תנ"ך בגובה העיניים. הוא תוקף את זה בצורה מאוד מאוד קיצונית, איך צריך להסתכל נכון על כל הדמויות שבתנ"ך, שמשון מי היה, וכל זה לא איזשהו הרקולס או איזשהו סילבסטר סטלונה.
אצלנו היה שיחה של הרב ישוע שפירא, במכללה.
ברמת גן.
נתנו לו מאמר, נתנו לו איזה מאמר של דוקטור אחד.
הוא תכין.
הוא אמר, אם הוא רוצה להביא איזה שיעור בנושא המאמר הזה. זאת אומרת, כן, הוא ביקשו ממני לעשות מאמר בנושא המאמר הזה. ואני בפירוש לא עושה, ואז הוא רוצה להראות לנו איך המאמר הזה שנהיה תמים לחלוטין, כאילו שמדבר על איך ללמוד תנ"ך, ואיך ללמוד תנ"ך, לקרוא את זה המאמר הזה, זה היה כמו סגנון של כמו שוט, כאילו שאלה בשוט, כאילו למה כן מותר ללמוד שוט ויעפות, וגם הרמב"ן עשה את זה, וגם זה עשה את זה, וגם זה עשה את זה, ואז כאילו ממש הראה, הפיל את כל זה, אבל איך שחזרנו אחר זה לכיתה, בא מרצה ואמרנו, וכאילו הוא הגן על השיטה שלו בחזרה.
אתם יודעים שיצא עכשיו ספר, נקרא בשם אמרי שפר. זה סיפור להיום, ככה, סיפור טרי, חם, חם. הספר הזה, אמרי שפר, זה דברים, כאילו, מחידושי תורתו, אמרותיו וסיפורים על הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב. בסוף הספר יש שם כל מיני אמרות שלו, שהוא אמר על גדולי ישראל. איזה, נגיד, התייחס לגאון מווילנה, אמר איזה משפט עליו, על הרבי עקיבא איגר, אמר איזה משהו. עד הרב עובדיה אפילו, משהו, כאילו, אמר עליו, כתב עליו. אז הוא מגיע שם לרש"ר הירש, הרש"ר הירש היה גאון חסיד וקדוש, צדיק גדול, לחם ברפורמים, לחם במשכילים, ובגלל זה הוא גם למד השכלה בעצמו, היה דוקטור, רב דוקטור וכו', כי בלי שהוא ילמד את הדברים האלה, איך הוא יוכל איתם להתמודד. והוא לחם והוא עשה רבות רבות למען לעמוד על התורה וכו', אבל מה? יש לו איזה משפט. אנחנו עברנו על זה כבית חם, שזוכר, משרת כבית. לא, שהוא שם הוא מדבר, עכשיו זה יהודי חרדי, צריך להבין את זה. יש לו פירוש אדיר על התורה. הוא כותב שם לגבי יעקב והעשיו, שהייתה טעות של האבות בחינוך שלהם. פסקה מאוד מפורסמת שלו. והוא אומר, אילו העמיקו האבות, יעני, אם האבות היו קצת הולכים להרצאות, סמינריונים בחינוך, לא היה יוצא יעקב והעשיו. כך כותב הרש"ר הירש. יעני, מה הוא רוצה להגיד? הוא מעביר ביקורת על האבות. אומר הרב שפירא, זה הוא כתב בגלל שהוא היה רב דוקטור. כך כותב הרב שפירא עליו. הוא אומר, אלמלא הוא היה גאון, קדוש וחסיד, ושיש לו תרומה גדולה, הייתי מחרים את השאלה. הוא אומר, איך אפשר לכתוב על האבות אילו העמיקו? איך אפשר לכתוב כזה דבר?
זה לשם ביקורת. כאילו
שאין, אפשר להעביר. הוא מסביר, הוא אומר, שפירא, הכוונה של הרש"ר הירש הייתה כוונה טובה להגיד לנו מה אנחנו יכולים להפיק מזה. אבל הוא אמר, לפעמים גם בביטויים צריך להיזהר. בביטויים להיזהר, איך אתה מדבר על חז"ל. שפירא היה גאון עולם, הוא ידע מה זה כאילו חכמי התורה. אבל
משתמשים
בו
כל הזמן, כל
הזה של שלום עכשיו. טוב, כי הרש"ר הירש, יש לו כאילו דעות ידועות, ועוד אמרו שכל הספר אורות של הרב קוק, כל ספר אורות של הרב קוק, זה נגד מה שהוא כתב, יש לו ספר איגרות צפון, ויוצאת איגרות על ישראל, אמונתו וכו', של הרש"ר הירש. הרב קוק הוציא ספר שלם, מחלוקת לשם שמיים, כמובן, לא, הוא לא יוצא נגד האיש, נגד השיטה, ידוע. טוב, על כל פנים, על כל פנים, זה הזהירות הגדולה בענייני אמונה, בענייני תנ"ך, לדעת איך צריכים ללמוד, לכן גם על זה אנחנו צריכים ודאי להתפלל, לכן אנחנו אומרים שאדם צריך להתפלל על כל הדברים כולם. יש היום שני נוסחאות, בש"ס סלמן זה כתוב, יש נוסחה אחת שהיא יותר מתאימה לבאמת רב שמורה הוראה, אני חושב שיש פה ש"ס סלמן קטן. לא, אז אני... תראו, יש פה שני נוסחאות. יש את הנוסחה של התלמוד. תראה אם יש אדם הזה. דף חום, זה אדם מתמיד, תמיד. יש, למה? הדף הבא, הנה, יש שם.
יש פה.
יש שם?
יש פה? רב פועל.
דילה, אתה מנסים לעבך. כתוב פה ככה. כתוב בטוח, אנחנו לומדים עכשיו את אלה שהתעדלנו, מה כתבו המדפיסים. כתוב בטור שולחן ערוך, סימן קופיו צעיף ח', תהיה אותו מלפניך, ואירה דבר תקלה על ידי, לא קשה בדבר הלכה וכו'. כתב מגן אברהם בשם האריזל, כל זה מובא במשנה ברורה גם, וכתב התת שיש לומר נוסח אחר. מה אומר התת? תהיה אותו מלפניך, השם אלוהי ואלוהי אבותי, שתאיר עיניי במאור תורתך, ותצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור והיתר, הן בדיני ממונות, הן בהוראה, הן בלימוד. גא עיניי והביטה, לפעול בתורתך, ומה ששגיתי כבר, עמידני על האמת, ואת תצל מפי דבר אמת, כי השם ייתן חומה מפי דעת ותבונה. כולם שואלים על התז, מה אתה ממציא כאילו נוסח חדש?
כל מה שהתחלנו לדבר, על זה
שרבי יוחנן בן עקריה... נכון, מה אתה ממציא נוסח חדש? התשובה היא פשוטה מאוד. אומר לך התז, תקשיב, הנוסח שהגמרא אומרת, מדבר על מי? על רב מורה הוראה. לא יקשה דרך, אבל מי שלומד עכשיו סתם דברים אחרים, אז מציע לך התז נוסח תפילה אחר. אומר לך, אם אתה מורה הוראה, יושב ותלמד עם רבים, בבית מדרש, אתה אומר את הנוסח של התלמוד. אבל אם אתה נמצא עכשיו לבדך, אתה לא לומד עם אנשים, לא מבית בית מדרש, אתה עושה גם את דברים שהם לא רק ענייני לימוד בלבד, אז אתה תאמר את זה. ראיה, שככה זה הפשט בדברים, משנה ברורה, כותב את זה מפורש. ולא תגידו שאנחנו מחדשים חידושים סתם, משנה ברורה כותב ככה מפורש. כתוב במשנה ברורה. כתב התז, והוא הדין מי שיושב ולומד ביחידות. התז הוא זה שמחדש את הדין הזה, שמי שלומד ביחידות גם צריך להתפלל. כי יכול להיות כתוב הנכנס לבית המדרש. המדרש זה רבים, אתה לא יקשלו, לא ישמחו בי חבריי. אם אני עכשיו לומד לבד, אולי אין הרי דין שישל תפילה, אומר לך התז לא, גם לומד ביחידות. כיוון שהתז הוא זה שמחדש את דין לימוד תורה, שגם הלימוד תורה ביחידות צריך להתפלל, לכן הוא המציא נוסח שהוא שום חדש. בספר שונה הלכות של רבי חיים קנייבסקי, מכיר את הספר שלו? שונה הלכות, מכיר? שונה. אבל קנייבסקי כולם מכירים. המרוקאי יותר מבית הכנסת, חולון. אולי נכנס, מה אתם אמרתי לכם, אולי נכנס לשום שיעור בהלכה שלי. רק על הפרשה שבוע היה נכנס. אחד, מעוקב את הכנסת. אולי נכנס לשום דרשה, שום כלום. לא נכנס לשום שיעור ההלכה. דרשות, מוסר, פרשה שבוע היה נכנס. הוא היה קורא לפעמים, היה מסדר ככה, אתה קריאה, אבל את הכנסת. היה לו שין וסין מתחלפות. הוא היה קורא את ענדה ואליהו, כל השונא ההלכות. ממש, התקיים בו שנה ההלכות. ככה. לא, הוא לא אוהב, הוא... אתם כל הזמן אומרים גוש קטיף, אתם זה, פה, שם... אתה
חרדי?
לא, זה מרוקאי, ענה לפבט אפילו. אנו תולעים, אתה אומר לי זה, אתה אומר לי פה, אתה אומר לי שם, הוא היה משגע אותי. אז לא נכנס לשורים בהלכה. או שהיה מפגין, יעני, השם שם שהוא בהלכה, לוקח תהילים וקורא ככה מול מול העיניים שלי. ככה, מה זה שיקרה? 80 שנה הוא לא ישתנה, לא יעזור כלום. אז בספר שונה הלכות של רבי חיים קנייבסקי מביא שמה שתי הלכות, מביא שמה שתי הלכות, אתה שומע? ברזילי, ספר שונה הלכות, שזה תמצית, תמצית של המשנה ברורה, כאילו תמצות שלו, קיצור שלו, עם הוספות של החזון איש. זה עשו את זה שני רבנים, אחד עם הרב קנייבסקי, זה שלוש כרכים, הרב קנייבסקי ועוד מישהו, לא זוכר את השם שלו. עכשיו הוא הביא את זה בשתי הלכות, אני חייב לבית המדרש, אומר, יעצון המפורסם. הלומד ביחידות אומר את הנוסח של התנא. זה מפורש שזה כפי דברנו שאמרנו עכשיו. אז אמרנו שלגבי כל לימוד אומרים את זה. עכשיו לגבי התפילה עצמה, נכון? כתוב, אני חייב לבית המדרש. אני עכשיו בבוקר לומד בבית, נגיד שעה לפני, כאילו, לפני סדר בוקר. אני לא אומר את התפילה. עד שאני אבוא רק לבית המדרש, אני אגיד אותה. אני חייב לבית המדרש כיוון שעיקר לימודם היה בבית המדרש. היו באים ללמוד בבית המדרש. אבל התפילה היא בעצם תפילה על הלימוד. אם אדם מתחיל את הלימוד שלו בבית הכנסת, או בבית, או בתחנת אוטובוס, יאמר את זה מתי שמתחיל ללמוד. זה תפילה על הלימוד. זה נקרא תפילת בית המדרש, כי בדרך כלל לומדים בבית מדרש. ומתי יאמר אדם את המודה אני? שהוא מסיים ללמוד. זאת אומרת, כשסיימת סדר בוקר, אל תגיד עכשיו כאילו מודה אני. אתה עכשיו לאכול, אם תגיד מודה אני, כנראה שאתה רוצה להגיד, היום אני לא יותר לא לומד, לא עד רבה. סיימת ללמוד בבוקר, אתה לאכול צהריים, אתה לישון, אתה חוזר, אתה ממשיך ללמוד. סיימת נגיד בשעה 12 בלילה ללמוד תורה, סיימת ב-10, סיימת ב-9, סיימת ב-8, לא משנה. סיימת ללמוד באותו יום, תגיד את אמירת מודה אני. כי התפילה היא בעצם תפילה על הלימוד, הן בתחילתה והן בסופה. אז זה תגיד, אז הוא תגיד, מה זה, תגיד אחר כך, עוד פעם, כן, מה יקרה, לא יקרה שום דבר. לא יקרה שום דבר. עכשיו, יש לי פה ספר, בזה אנחנו נסיים. אנחנו לא מעריכים אותו מידע. הספר הזה קוראים לו יוקחנה. למה נקרא יוקחנה? מחבר, קוראים לו רבי אברהם הכהן מסלוניקי. הוא חיבר כמה ספרים. בגלל שקראו לו אברהם, אז כל הספרים שלו הם סביב אברהם אבינו. שוט מעט מים. ספר סעדו ליבכם על השף. ספר יוקחנה על השולחן ערוך. אחר תעבור את זה עוד אותי, לא יודע מה קרה. אבל זה ספר של רבי אברהם הכהן מסלוניקי. היה גאון גדול. כאילו כל ספר כזה מתכבד כמובן בקונטרס בהתחלה של הערות של מי? של מרן פאר הדוב והדור הרב עובדיה יוסף. כי רק הוא הכיר את הספרים האלה. יש לו הערות בספרים שלו על הזה, קונטרסים כאלה. כל ספר כזה שיוצא, הוא מקבל עם הרב עובדיה איזשהו כאילו קונטרס של הרב עובדיה דן בדבריו וכו'. משהו מדהים, הרב עובדיה זה... אני סיפרתי לכם את הסיפור על הרב עובדיה עם הרב בר שלום. אז אם סיפרתי את זה משמע, זה לא פעם שנייה. זה לא שמע, פעם שנייה. הרב עובדיה, פעם אחת אני למדתי אצל הרב אליהו בר שלום, הבן של הרב יוסף בר שלום של בתי אבא, שיש לו רפואה שלמה. הבן שלו הרב אליהו בר שלום, הוא ראש קודל בירושלים. הוא נחשב למומחה גדול לענייני כתובות וחופה וקידושין. לא כתובות שהיום על כל צרה הולכים להחליף כתובה ולשנות כתובה וכו'. היינו הלכתית. הוא הוציא ספר חשוב מאוד, נקרא משפט הכתובה. הוא היום הבוחן הראשי ברבנות הראשית בנושא של חופה וקידושין. זה אדם שתמיד שהייתי רוצה לעשות איזה חופה באיזשהו צומת קנות, באר טוביה, אני יודע מה. אתה לא יודע למה המקום הזה שייך. זה לא נמצא בתוך עיר. אני הולך עכשיו לאולמי קליפסו ברמלה, אתה יודע. אז תיבנה רמלה, תיבנה ותיקונן. הדרך נגיד ללגונה אתמול, אתה יודע, זה אשדות. יש מקומות, אתה לא יודע למה זה שייך. קשר אליו, הרב, מה זה, זה. המקום כך וכך. ישר במקום, לא יהיה לי שום... היה לי לפעמים שמות. היה לי פעם איזה אחד שהיה לו שלוש שמות. הוא היה טוניסאי, אבל הוא היה קצת בצרפת, והיה גם בארץ. אז יש לו שם צרפתי, יש לו שם עברי, ויש לו שם ערבי. עכשיו, איך קוראים לך? ככה. ביום ראשון דיברתי איתו, קוראים לי ככה. ביום שני, איך קוראים לי ככה? אני כבר שעשיתי כבר משוגע, מה תגיד? יש לך כאילו ארבע אבות? כמה אבות יש לך? ארבע? מה קורה פה? לא הבנתי. לא, יש לי שלוש שמות. מה לרשום פה בכתובה? א', אין מקום, ב', מה עושים? אז דיברתי עם הרב הזה, אמר לי, תשמע, היה לי כבר כזה, כאילו תכשיט כזה פעם אחת, תרשום את השם שמה שכתוב בתעודת זהות. טוב, אתה נכתב את מה אני עושה? לא יודע מה לעשות. הייתי לכתוב את השם שלו העברי וזה. אז קיצור, אז הרב אליהו בר שלום.
אני תופס, אבל זה אדם שהוא נולד, סתם נגיד הוא אוהב למרוקו, אז קראו לו בשם מסוים בארץ, הוא בא שקראו לו איזה, לפעמים
לא, הנקודה היא שבדרך כלל... או, בדרך כלל, אני אגיד לך דוגמה, כאילו אבא שלי, השם שלו זה עמרם. אבל במרוקו קראו לו ארמונד. כל עמרם זה ארמונד.
שהוא נולד
מארמונד. עמרם, זה השם העברי, אין כאילו. בקיצור, אבל תמיד קראו לו ארמונד. עכשיו שהגעתי לחופה, שאלתי את ראש הישיבה שהיה פה, מה עושים? אז אמר, אשכנזים כותבים עמרם זה מתקרה ארמונד. ככה את האשכנזים שם, הספרדים לא עולה שאינדם מתקרב, אומרים עמרם ארמונד, אני זה... לא משנה, בקיצור. כן, היום הוא שינה את זה גם בתעודת זהות, שינה את זה כל כך כמו חולים, עמרם, זה אמרתי לך שם של אבא של משה רבנו, עזוב אותך.
אם זה המצלחת
הערבית, שלא מחרים לו
לוקייאניק,
הוא מככה. הוא לך צחי. לא, אי שם סתם לשנות ככה. א' וזין חזית, אה, הוא יחליט.
הוא הרחיל מהאום כבר 20 שנה קודם כל נוגע.
כן, היה לי חבר כזה, לא, קורא לו סעדיה.
אבל לא אתה עם ספר תורה
וכאלה. סעדי.
לא, קורא לו שם עצר סעדיה. לא מכיר לו השם הזה, סעדי.
עדי.
אבל לא אתה עם ספר תורה וכאלו, עם רב, שם כזה. לא, וזהו, עכשיו כולם קוראים לו ככה.
שאלה זהו, אז הפועל לא, לא, לא. לא פוסל, אם זה השם, אם זה השם שבו הוא מפורסם, אני חושב שזה מה שצריך לכתוב בכתובה. בקיצור, לא משנה, צריך לשאול רב על זה, לא יודע בדיוק מה, אתה שומע את שיטה שמות אולי.
אז הוא הלך
לרב
עובדיה.
או, 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 אז הרב אליהו בר שלום אמר, כולם מדברים על הרב עובדיה, על כמה הוא גדול, כמה הוא יודע, כמה הוא בקי. אני אומר, אני אספר לכם סיפור, שתראו באמת עד כמה הוא בקי. אה, אתם קוראים כאילו תשובה שלו, אני אראה לכם סיפור באמת על כמה הוא גדול. סופר, אומר שפעם אחת הוא הלך אצל הרב עובדיה, הוא כתב קונטרס, רבי אליהו בר שלום כתב קונטרס, על זה שהנוסח אצל הספרדים בכתובה, כתוב וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף על דעת המקום והחוי, אני אתה לוחץ יד לחתן לזה. כמובן זה טוב, מי שתגדלו, תהיו רבנים בזאת השם, תסבירו את זה לחתנים חילונים לפני כן, אמר, פתאום יצא חופה, שלום שלום, מה אתה צריך להסביר לו? בחופה אני הולך ללחוץ לך את היד, לשם שבועה, לא יודעת לך איזה חליקה או משהו כזה, אתה...
שייקר.
קצת, כן. שייקר, נכון, אם היה ככה. צריך...
היה פיצוי, תגידו, נעשה את זה שוב רגע.
היה לי פעם איזה חופה, אני כבר, תאמין לי, אני כבר לא יודעת איפה אני נמצא. זיקוקים, עשן, סרטים באוויר. עוד רגע, היו כאילו, הורגים איזה מישהו, אני אומר לך. עכשיו אני בא להתקדם לחופה, בוא נעשה לו חכה, תעמוד פה. תעמוד פה, אל תזוז. תגיד, מה קרה? אני מרים ידיים כבר, אני לא יודע. אומר לחתן, תעצור עכשיו פה, תכרע ברך. אומר, לא, מה נחתן? תכרע ברך, ואז את השיר של חיים משה נשמע כמו פרפר לאל. אחר לזמן, איזה חופות היו. השם יעזור. בקיצור, אז כתוב בכתובה, וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף. על מה נשבעים? שלא יישא אישה אחרת, שלא מדעתה, ושלא יעזוב את הארץ, שלא מדעתה.
איזה מדעתה זה?
כן, בסדר. כתוב רק שלא מדעתה וכו'.
יישא אישה אחרת.
אז זה עכשיו, את האשכנזים אין את הנוסח הזה. למה אין את הנוסח הזה? כי יש חרם של רבנו גרשון. איך?
אישה שולטת
בהם. לא, זה תשאיר לי חידוש לבטח לגבי הסביבה, אבל יש חידוש בפתח לגבי מי שולט בבית, אבל לא משנה, זה...
יש לך איזה כתוב מפורש, זה איש
עמדה, איש עמדה, חפה. יש לי חידוש אחר, מקום אחר. אנחנו לא הלכנו ממרחק תביא לחמו, אנחנו... בקיצור, לא משנה. אז זה ההבדל בין כתובה ספרדית לכתובה אשכנזית. אז... הרב אליהו בר שלום כתב קונטרס להחזיר את הספרדים לנוסח המקורי, להישבע בכתובות, כיוון שהיו איזה כמה קבוצה של רבנים בירושלים שהיו מחתנים בחורים ישיבות חרדיות והם לא שמעו לזה שהספרדים צריכים להישבע בכתובה והיו מחתנים בלי שבועה בלי כלום. חרא אפו של הרב עובדיה על הדבר הזה והוא צעק, אה? אבל כן, בסדר, אבל זה לא, צריך לכבד כל העדה עם המנהגים שלה, אבל לצערנו הליטאים הכניסו קצת נורמות חדשות, מה שלא. הרב עובדיה חרא פה על זה, והוא כתב על זה.
כי הרי הרבה פעמים הוא אומר שנגיד שצריך להיות משהו אחיד.
הרב עובדיה, אחיד? ברן, אחיד כמו הספרדי, כמו הספרדי. טוב, כל פנים, אז הוא כתב כאילו קונטרס שלם על הנושא הזה, אז הוא בא לעובד יקבל מההסכמה. העובד אמר לו, כתבת הכל, אבל את המקור הראשון אתה לא כתבת. אבל מה המקור הראשון? אני מכיר את זה, אומר לו, ספר נקרא בשם, נדמה לי, נחלת שבעה או משהו כזה. יש נחלת שבעה מפורסם על כתובות. איך? לא, נחלת שבעה, זה היה השם של הספר. טוב, אז הוא שמע את זה, אמר, טוב, אומר לו, איפה אני אמרת? אמר, אפילו לי אין את הספר הזה, אומר לו, עובדיה. יש אותו בספרייה הלאומית. תלך לספרייה הלאומית. אתם יודעים עכשיו להוציא ספר בספרייה הלאומית, אתה הולך שם עם שומר בפנים. בספרים שאין לאף אחד בעולם. כל הספרי קודש שאתה רוצה שם, הכל יש. ספרים יקרים מציאות. אה? ספרייה הלאומית זה בירושלים. של ספרייה של המדינה, חביבי, כל הספרים הכי... הביאו אותם מכל מיני גנזכים.
קודש
או חול? גם חול וגם קודש. הקודש שם זה הטופ של שבטופ. אבל לך על הזמן. הכתבי יד המקוריים ביותר.
אין לך את זה, זה הספרים?
לא, אין לי. יותר ספרים בני. בקצת.
איך אתה שומר?
בקיצור, לא משנה. תקשיב, תקשיב.
גם
אצלך שומר, הרב. שומר, כן. בקיצור, הלך הרב אליהו בר שלום, הלך חפש הספר, אמרו לו, יש פה את הספר. הלך לשם לספר, חפש, 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 מוצא ספרון, שבע דפים, זה הספר. אין אפילו כריכה לא הייתה אפילו בזה. טוב, הוא חפש, הוא היה ספר, הוא עוסק במה, דיני שחיטה וטרפות. מה כנראה שהרב שכח או משהו כזה התבלבל? חפש, דפדף, דפדף, עבר, שורה, שורה! לא מצא כלום, הכל דיני טרפות, איפה כתוב פה דיני שבועה בכתובה? חזר לרב עובדיה, אמר לו, כבוד הרב, מחילה. חיפשתי ולא מצאתי. בא לו, תחזור! שם כתוב. אמר הרב, אמר הרב, אמר. הלך, בסוף מה התברר? בעמוד האחרון, בסוף שלו, ככה פה, כתוב, כדי שלא יהיה הדף חלק, אז גם בזמנם היו מאוד חוסכים, לא היה כלום. אז כדי שלא יישאר הנייר חלק, יכתוב גרגיר בנושא שבועה, בקריחה, בסוף! גרגיר בנושא שבועה בכתובה. שם הוא כותב, הוא המקור הראשון לכל הדין הזה של שבועה וכתובה. ואז ראיתי מה זה הרב עובדיה יוסף. זה הגדולה שלו בדבר הזה. בכל ספר שהוא בקי, הוא לא בקי רק בזה, הוא בקי גם בהקדמות של הספר, בקי גם ביערות, במילואים, בתוספות, בקריחה מאחורה, כל זה. זה בקיאות אדירה שבאמת מיוחד במינו. בקיצור, על כל פנים, אז זכותו להגן עלינו, זאת השם. תזכה ללמוד, תזכה להבין, תזכה לדעת את התורה, התורה תהפוך להיות חלק מאיתנו בעזרת השם. ואני אומר, אנחנו צריכים לעשות את כל האפשרויות שלנו, לפחות שנתפלל, נתפלל על התורה, שנזכה אותה להבין בעזרת השם. מה זה?